ממשיכים בלימוד ספר גבורות השם מת המהר"ל, ואנחנו בעיצומה של ההקדמה הראשונה במהדורה שלפנינו, שהיא צילום של מהדורת האחים הוניג מלונדון. אנחנו בעמוד ג', דיבור המתחיל ואם. ואם שנוכל לומר דרך אחר, והוא אמיתי גם כן. כלומר, יש עוד אפשרות לענות על השאלה הזאת. נכון? יש עוד אפשרות. אבל הפירוש הראשון שנתן, התשובה הראשונה שנתן המהר"ל, היא נראית לו התשובה הנכונה. כן. נכון. החכמים דרכם לדבר על מה שהם לא מבינים. זה נכון. זאת אומרת שכל מה שיגידו החכמים על עולם הבא, הוא יהיה בלתי נכון. הוא יהיה בלתי נכון. החכם ידבר דברים לא נכונים. כל מה שחכמים אמרו על עולם הבא הוא לא נכון, אבל הוא נאמר בתור שיקוך האוזן, קוראים לזה, כדי להתקרב אל הרעיון. הנביא יגיד רק דבר שהוא חווה אותו ממש. מאחר והנביא לא חווה את העולם הבא, הוא לא יכול לדבר על זה. זה הכל. כלומר, זה הבדל בין חווייתיות לבין הפשטה. החכמים מדברים על דבר מופשט, דבר מופשט אפשר לדבר על... אפשר לדבר בסגנון מופשט. זה הכוונה. אז אם כך, זאת הייתה התשובה הראשונה של המהר"ל, והתשובה השנייה עכשיו. טוב, אז מה התשובה השנייה שהוא נותן? ואם שאנו נוכל לומר דרך אחר, והוא אמיתי גם כן מדרכה של תורה, לבאר המסובב בעצם, סליחה, גם כן, מדרכה של תורה לבאר המסובב בעצם, שזהו מדרך החוכמה. כן. עכשיו אני אשאל באופן אקראי, כל תלמיד שהוא, נגיד אתה, על איזה שאלה ענה המהר"ל? יפה מאוד. זאת אומרת, זאת הסיבה שלא שאלת על איזה שאלה מדבר המהר"ל, כי אתה ידעת, כל הכבוד. נכון? שאתה ידעת? אז אם כן, אני בכל זאת חוזר בשביל עצמי. השאלה היא, מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה? אומר המהר"ל, משום שדברי תורה הם דברי נבואה. התורה שבכתב היא דברי נבואה, והנבואה אינה מדברת אלא על דבר שהיא חובה, משום לחוות, כן? וואו. כן? ולכן אי אפשר לדבר על זה. לעומת זה החכמים, שדרכם לדבר גם על דברים שהם לא חווים, הזכירו את העולם הבא. כן, בבקשה.
למה לשמוע עליהם?
למה לשמוע על החכמים?
כן, יכול כרסום בדברים שלהם. אם הם לא יודעים מה שהם אומרים.
לא, זה לא שהם לא יודעים, הם לא חווים מה שהם אומרים.
לא חווים, אמרנו שמה שלא חווה לא כלום.
לא, מה שהוא לא חווה, הנביא לא יכתוב דבר שהוא לא חווה, והחכם כן יכתוב דבר שהוא חווה. לא, זה לא טעות. זה דבר שהוא לא חווה, זה הכל. זה כמו, סליחה, להגיד שיש אלקטרונים, זה דבר אמיתי. למרות שאני מעולם לא חוויתי את האלקטרונים. אתה מבין אותי?
כן, אפשר, אני מבין אותך.
אבל זה לא בגלל זה, זה לא בגלל שלא חוויתי שזה דבר לא נכון. אני אפילו יכול להוכיח לך שיש אלקטרונים.
הם לא בטוחים.
לא בטוחים בשום דבר. גם חוויה יכולה להטעות אותי. כן, אבל זה לא קשור אם כן לשאלה אם זה חווייתי או שכלי. זה שאלה בכלל לגבי אפשרות האדם לדעת משהו. אבל לא על זה אנחנו מדברים. מתוך הנחה שהאדם יכול לדבר על משהו, אז על מה הוא ידבר? אז הנביאים ידברו על דברים שהם חווים, החכמים ידברו גם על דברים שהם לא חווים. זה הכל. עכשיו, למה אנחנו שומעים לחכמים? כי הם צודקים. זאת אומרת, הם צודקים שהם מדברים על העולם הבא. ואיך אנחנו יודעים שהם צודקים? כי עולם הבא, אף על פי שלא נכתב בתורה, הוא נרמז בתורה. והוא נרמז ברמזים ברורים כל כך, שאין ספק בידי החכמים שיש חיי העולם הבא. אתה מבין? אבל זה רק בדרך הרמז, ולא בדרך האמירה מפורשת. כן.
יש סיפור גן עדן בתורה.
יש סיפור גן עדן בתורה, נכון.
ממש עולם הבא, אבל זה ברור.
נכון, אתה צודק, אתה צודק. זאת אומרת, זאת רמיזה. כי הרי, מדוע זה רק רמיזה? בגלל שהתיאור של גן עדן בתורה הוא תיאור גשמי. הוא מתואר בתוך גינה נחמדה שבה יש נחלים ופירות.
מתואר מציאות שבה אין מוות.
לא ברור מה זה אין מוות שם. זה יכול להיות מה זה אין מוות בגוף. גם לא כתוב שהוא יחיה לעולם. יש שם דבר קצת משונה. אם הוא יאכל מעץ הדעת, הוא ימות. אם הוא יאכל מעץ החיים, הוא יחיה לעולם. ואם הוא לא יעשה לא זה ולא זה. לא כתוב, נכון? זה לא לגמרי מפורש. ומה זה הנחש הזה שם? כל הדברים האלה לא ברורים. כבר כל מיני דרך של רמיזה. כן. חוכמה זה שכל. נכון.
אם כך אפשר להסיק מזה שחוויה היא יותר חזקה בהשפעה, כלומר, אדם משתף.
כשאדם חווה משהו, זה נוגע לו בקישקה, כמו שאומרים.
כשאדם משתף מישהו, רוצה להשפיע מישהו במשהו, אז אם משפיע בצדך עצמו של חוויה, לכאורה נבואה, זה הרבה יותר עוצמתי, יותר חזק להשפעה מאשר...
אתה שואל פה שאלה מעניינת, האם השפעה חווייתית היא יותר עוצמתית מהשפעה שכלית? תשובה, ודאי שזה יותר עוצמתי, רק שזה פחות יעיל. כי הניבים נכשלו, כלומר לא הצליחו להחזיר את העם בתשובה. זה מה שהרב מסביר, הרב קוק מסביר במאמרו חכם עדיף מנביא, שאף על פי שהעוצמת החיים של הנבואה אין לה ארוך לעומת החוויה, עוצמת החיים של החכם, אבל החכמים עם כל קטנותם הצליחו איפה שהניבים נכשלו.
זה נשמע ברור גם.
כן, לכן אמרת, כלומר אם אתה רוצה לקרב מישהו, לרומם מישהו, אז לא ברור שהחוויה העוצמתית של הנבואה היא יעילה לטווח ארוך.
נראה לי שזה ברור מה
שאב
אמר, דיבר הרב קוק, דיבור מצד... זה שאדם תמיד יכול
להיחס
בשכל,
כלומר
כשהוא
נמצא בנקודה
שהוא בספק או שאין לו...
יותר מזה, השכל לפעמים הוא יותר יעיל. כן. כי השכל מבאר את האמת, כלומר אני מאוד מתרגש ממשהו, אבל אני עוד לא יודע אם זה אמת.
כן, אבל, זה הסתייגות, הדור שלנו, ואני דעתי בפרט, בתקופה הזאת, זאת אומרת ממש בשנים האלה האחרונות, ואני דעתי, החוויה והרגש זה מה שבו יותר ניצר ובו יותר נשמע, כי נמאס לאנשים כבר... גם מהפחדות, ולא כמסכל, הרבה אנשים במיטות
בסכל. אתה אומר ככה, שהרגש היום יותר, יותר משמעותי, כי לאנשים נמאס מהפחדות. מה זה הפחדות אם לא רגש?
לא, זה נכון, אבל גם סכל...
נמאס לאנשים מהסכל, זה נכון. אז מה? אבל זה לא בגלל שהם לא מאמינים באפשרות של השכל לברר מה... זה לא בגלל שהשכל לא חשוב להם. אלא בני אדם, התייאשו מלמצוא תשובות שכליות.
גם אצלו אותו, גם...
לא משנה. כן. אז מה? ואני מבין מה שאתה אומר, ולצערי הרב לא אוכל להסכים. ואני אסביר לך למה. אני רוצה לחזור, כי יבינו מה אבישי אמר. הוא אומר שהיום צריך לפעול יותר ברגש מאשר בשכל.
זה אמירת שהיא שאלה, אבל...
אמירה שהיא שאלה.
הרגש הוא חוויה
זה אינו? לא, הרגש הוא אחת מהחוויות.
אז אני התכוונתי
ספציפית
לחוויה.
בסדר, אתה אומר חוויה. בסדר, ואני לצערי לא אוכל להסכים איתך, ואני אסביר גם מדוע. מלבד הנטייה אישית אולי, שאצלי יש נטייה יותר להפשטה וכדומה, ולך יותר הנטייה לחווייתיות, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שכל דבר במציאות, כל מהלך, כל מהלך של דעות בעולם בנוי כמו פירמידה. בראש הפירמידה של המהלך תמיד יש אליטה אינטלקטואלית, תמיד. זה נכון שהיא מעטה, זה מספר אנשים קטן, אבל הם תמיד עומדים באיזשהו אולימפוס כזה. יחד עם זה ישנן שדרות רחבות של אנשים שפועלים בתחום החווייתי, ועוד יותר, אנשים שפועלים בתחום הטכני. בסדר? זה כמין פירמידה כזאת. עכשיו, אם אתה בא, היום למשל הפירמידה הערכית במדינת ישראל בנויה באופן כזה שבראש הפירמידה עומדת איזושהי אליטה. שאין צורך לפרט מה היא, אבל היא קיימת. עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר לאנשים, תשמעו חבר'ה, יש לי ניגונים סוחפים, יש לי סיפורים מרגשים, יש לי עולם מלא של אור, יש לי הרבה משהו אדיר, איזה אוכל אדיר, יש, תראו, מה, תעשו שבת איתנו, יהיה משהו נפלא. באים אליך, אומרים, תשמע, זה יפה, אני מאוד אוהב פולקלור יהודי. כי אני צרכן של פולקלור גם כן. זאת אומרת, אני צורך המבורגר, אני צורך תרבות, אני צורך פולקלור. אבל גם אם אני אזדהה איתך ואני אדליק נרות שבת, ואני אבוא לשמוע שיעורים במכון מאיר, ואני ארקוד איתך בחתונה, עדיין לא הסרת לי מן הראש שהאליטה האמיתית היא אהרון ברק. זה מה שנשאר לי בראש. אני אסביר. כשאני גמרתי את הקידוש של ערב שישי, כמו שקוראים לזה, במקום ליל שבת, ואחרי שאני התעניינתי מאוד, ואני אפילו הנחתי תפילין של החבדניק בבוקר בתחנה המרכזית. לא, אני הישראלי צרכן הפולקלור. העם. אחרי שאני גמרתי עם כל זה, עכשיו אני שואל את עצמי, מי עומד בראש הפירמידה של הערכים אצלי? ברור שבסופו של דבר, אהרון ברק, חיים יבין, מהווים מבחינתי משהו הרבה יותר רציני. נכון שיש לי את החולשות שלי ומותר לי לאהוב מלאווח.
מה זה אומר רציני?
זאת אומרת, בסוף, מה שאני רוצה לומר, שהקריטריון של הערכים נמצא אצלם. זאת אומרת, כל זמן שאתה לא מעמיד מול השיח הזה, שיח אלטרנטיבי באותה רמה, כל החווייתיות שאתה מדבר, אין לה עמידה.
אלם, כן, יש נקודה נוספת שהיא בעצם השור של כולנו, וזה הרצון לקבל תענוג, שזה מה שנקרא בינטין.
נו.
ולכן, אם בשורה התחתונה, איך הרמה, אני רואה ששבר איתו, כל מה שלא משנה זה יהיה.
נו.
בשורה התחתונה, אני רואה שהאדם הלמור של העם רואה, שהוא נהנה והרבה יותר...
יפה, יפה. כל זה הוא נהנה בתחום שצורך את החוויה. אני מאוד אוהב חוויות, אבל אני גם צורך שכל. וכל זמן שאתה לא נותן מענה לצרכנות הזאת, מה שהרצון לקבל הזה שאתה מדבר עליו, או התענוג השכלי, נקרא לזה, אז אתה לא פתרת שום בעיה באמת. כי האדם יישאר עם נקודה ריקה בתוך ההכרה שלו, אותה נקודה ריקה שדורשת את המילוי השכלי. ודאי שזה סותר, כי אם אתה נותן, אתה מספק רק צורך א' ולא צורך ב', אז האדם יתמלא מ-א', ובב' יישאר צמא.
או שאדם יתמלא בצורה
כל כך עוצמתית, שהוא בעצמו יחפש את זה, ואז... לא, זה נקרא לעשות קירות מטיח. הטיח זה דבר מאוד יפה, זה מה שאני רואה כשאני מסתכל על הקיר. אבל אם אין עמידה של משהו מבטון ככה באמצע, בלוקים, זה לא יעבוד. כן, בבקשה. אבותינו, כי אבותינו לא שאלו את השאלות השכליות. זה בדיוק האבחון של הרב קוק במהלך הדור, במאמר הדור, שהדור שלנו מחלתו בראש. אז זה נכון שבעקבות כך יש הרבה מחלות חווייתיות. אבל זה מתחיל קודם כל מהראש. ואגב, צריך להבין משהו. כשאנשים מתווכחים עם עמדות נגדיות, והם לא מוכנים להתייחס לנקודת האמת שבאידיאולוגיה של מי שעומד ממול, אתה לא יכול להצליח בסופו של דבר בשום דבר. תגיד, הם שמאלנים מושחתים, תראה, יש לו חשבון בנק בשוויצריה וזה. אז מה, פתרת את הבעיה? יש לו טענה. לטענה אתה צריך לענות.
אתה אומר, דוגמאים פה, לאדם שמאלני, שהוא אחרי כל מה שהיה, במקרה הזה עכשיו, עם הלינץ' והכל, אחרי הכל בסוף הוא
אומר... נכון, אז צריך לברר מה הטענה שלו. מה נקודת האמת בטענתו, ולהתייחס אליה, ולתת עליה תשובה. אתה אומר הרי, אתה אומר, זה שעומד ממול הוא אידיוט, הוא טיפש. בסדר, אבל הוא חושב משהו. אז כנראה שהוא לא כל כך טיפש. שהוא מושחת, הוא רע, הוא מבולבל. בסדר, אבל אדם מבולבל בגלל שהוא מקבל איזושהי עמדה, יש לו טענה. וכל זמן שאין התייחסות לטיעון הנגדי במובן השכלי, אתה לא יכול להצליח. כן, בבקשה, אדוני.
אולי נשאל את השאלה שלו, או אני אנסה לנסח את השאלה של רבי בצורה אחרת. יש שלב בין זה שאני מסביר לבן אדם על פי תקן שכלי, ובמיוחד ניקח כל אדם פוסט-מודרני שהוא, כמו שהוא צרכן לחוויה, הוא גם צרכן לפילוסופיה ולדעות. עכשיו, אני חושב שבשלב הזה זה נכון מה שהוא אומר. זאת אומרת, אחרי שיצאנו מהמהלך החווייתי, אנחנו נכנסים לדו שיח על רמה, זאת אומרת, שאני עונה לו על השאלות שלא כלשהן, בשפה שלו, מושגים הרבה יותר גבוהים וכן הלאה, אני חושב שפה נוצר הניתוק. זאת אומרת, שלמרות שהבן אדם הזה צריכים להשיב לו לשאלות שלו במהלך שכלי מובנה או נכון או איך שהם שיטתי, למרות זאת הבן אדם הזה גם, למרות כל הרצון הטוב שלו, הוא גם עדיין צרכן של רעיונות. משמע, שמה שאתה תנסה עכשיו לעשות עם כל בן אדם מצוי, להתחיל לדבר איתו, בשביל לחבר אותו למהלך שבו הוא צריך להתחבר לאמת, זה דורש ממנו שינוי חיים.
אמת, לכן אני מקבל את דבריך. זאת אומרת שצריך שני דברים. כלומר, אתה לא יכול להסתפק במילוי צרכים בתחום אחד בלבד. האדם בנוי ממספר דרישות. זה הכל.
האם למלא צורך כזה או למלא צורך כזה?
אז השאלה היא מהי נקודת המוצא, מהי הנקודה המרכזית שיכולה לפתור את בעיות הדור. האבחון של הרב קוק, אפשר להתווכח איתו, אבל האבחון של הרב קוק במאמר הדור, זה שכל זמן שאתה לא פותר את השאלות השכליות שהדור מעורר, אתה לא יכול לתקן אותו. עכשיו, זה לא אומר שלא צריכה להיות חווייתיות, ושלא צריכים להיות טיולים של המכון, ושלא צריך שיהיה אוכל טוב בשבת. לא אמרתי.
השאלה זה...
אני להפך, אני אפילו מעודד, אני אפילו שותף לדברים האלה, ואני מזכיר לחבר'ה שבעוד כמה שבתות אנחנו יוצאים לזה שבת מחוץ למכון, וכולם באים, כן.
השאלה זה, אם אתה צריך לעשות את זה על ידי דיאלוג, או שאתה צריך מעורעות במציאות...
זה לא משנה.
שישכנעו את
האדם. זה לא משנה, צריך שתמיד שיהיה לך תשובה. והרבה פעמים אני רואה שבשיח בין החלקים השונים של העם, הדעות השונות, אין התייחסות לטענות.
לטענות האחר.
לטענות האחר, טענות של עצמך. כן, בקושי. כלומר, מדברים, ההוא מושחת, ההוא טיפש. ההוא פרימיטיבי, ההוא רשע.
זה מונע מאיתנו להיכנס למאבק.
בסדר, אבל בסופו של דבר אתה מותיר את האדם עם אליטה שקובעת בשבילו, כלומר אליטה חשיבתית שקובעת בשבילו מה הם הערכים האמיתיים. זה הכל. וזה לא על ידי שאתה תכניס את האליטה לכלא, או שתשתיק אותה, שאתה תשנה את העניין.
איך אתה מאמץ אותם? איך האדם הפשוט מאמץ את האליטה האידיאולוגית?
אז איך עושים את זה? יעיין הכבודו במאמרו של הרב קוק, שאנחנו כעת לא לומדים אותו, ולכן אנחנו, וזה נסגור את הנושא. המאמר של הרב קוק למלחמת האמונות והדעות, בספר אורות, זרעונים ו', עמוד קכ"ט עד קל"א. בסדר? עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. ובכן, בואו נמשיך. כן. מה אתה רוצה?
שלום.
מה אתה רוצה?
לגבי מה שאמר
שנועד
דור
עוסק
בלענות בשאלות
השכליות
של הדור, מה
השאלות השכליות
של הדור?
מה השאלות השכליות של הדור? יש הרבה שאלות שכליות לדור. למשל, מה ההצדקה לשלוט בעם אחר? הנה, שאלה יפה. נכון? כן, סליחה, הוא אפילו לא קיים, בסדר. שמעת ש... מה? כן, אתה סליחה, לא קיים העם האחר, זה בעניין, לכן אתה שואל איזה עם אחר. תחשוב רגע. תחשוב. קצת, מה? לא הבנתי. טוב, בסדר. אתה יודע, מדינת ישראל השתלטה על נורווגיה הצפונית, ואז נשאלת השאלה אם זה בסדר שאנחנו שולטים על נורווגים. שמעת על זה פעם? בסדר. אז זה אחת השאלות שהדור שואל. כן, או למשל, שואלים מדוע אתה מתנגד ליחסים הומוסקסואליים? למשל, שאלה. יש לך תשובה? צריך תשובה? האם אתה... כן? האם, מדוע אתה מכניס את אלוהים לכל דבר? הרי המדע מספק את כל התשובות לשאלות. הנה, אתה רואה עוד שאלה?
לא.
בסדר. מדוע שלא תהיה מדינת כל אזרחיה? האם אין סתירה בין המיסטיקה לבין התבונה? למשל, שאלות טובות? השאלות האלה נמצאות בציבור? והציבור האמוני מסרב להתייחס אליהם? נכון? אוקיי, זהו, זה נשמע. מה? מי מטפל במה שמאמר הדור אומר? אתה. מהשיעור הזה ואילך. טוב, שאלה, הכל לכאורה סודיקטיבי, אז איך אנו יכולים להאמין למה שאומר אדם שהוא מוגבל מיסודו? שאלה זו שואל המהר"ל בהקדמה השנייה, אז כשנגיע לשם נדבר. באחת השיחות של הרב הוא טען כי הפילוסוף היה כוכב תרבות במאה ה-19, ואילו היום הכוכבים הם שחקני הקולנוע. החוויה על פני השכל. למה הרב טוען כי גם כיום לאליטה השכלית יש המילה האחרונה? כי בסופו של דבר הדמיון לא מחליף את השכל, פשוט מאוד. הלאה.
מה? כשאתה אומר להתייחס לדיונות, זה כמו שהיינו ביום ירושלים, אז מה שמעת עם מוחמד, שהוא גם כבש את מכה ואין כבושה, זה למשל?
זה טיעון, צריך לבדוק אם הטיעון הזה מחזיק מים או לא. צריך להתייחס לטיעונים, בוודאי. עכשיו, ולא רק צריך להתייחס לטיעונים, צריך אפילו, וזה הנושא של מאמר למלחמת האמונות והדעות, שאנחנו לא עסוקים בו כעת, בעמוד קקט עד קלמד א' בספר אורות, שאני אמרתי שאני הפניתי אליו כדי שלא נעסוק בשאלות האלה. ששם הרב מסביר שאתה לא יכול לפתור טענה של יריב, אלא אם כן אתה מכיר בגרעין האמת שיש בטענה שלו, הוא מתייחס אליו. הוא מאמץ אותו גם. בסדר? טוב. ובכן, אחרי כל זאת, אנחנו נמשיך בדברי המהר"ל מפראג. ואם שאנו נוכל לומר דרך אחר, והוא אמיתי גם כן, מדרכה של תורה לבאר המסובב בעצם, שזהו מדרך החוכמה, לא דבר שהוא מסובב במקרה. כן, זה מושגים של קצת ישנים, מה שאומר המהר"ל, כן? מסובב בעצם ומסובב במקרה. למה הוא מתכוון? פעם בפילוסופיה הם מחלקים כל דבר לעצמו של דבר ולמקרב של הדבר. כן? למשל, בספר הקטגוריות של אריסטו, אז אמרו שיש עצם אחד ותשעה מקרים. אחד ועוד תשע זה שווה? 10. כלומר, 10 קטגוריות קראו לזה. אז למשל, יש הדבר בעצמו, ויש האיכות שלו, הכמות שלו, המקום, הזמן, המצב, הקניין, הפועל, המתפעל, וכדומה. בסדר? זה תשעת המקרים שחלים בעצם. אז לכן יש דברים שהם עצמותיים, ויש דברים שהם מקריים. אז יש גם דברים שהם מסובבים בעצם. כלומר, שאיותם מסובבים, זה סיבוב... זה מסובב באופן עצמותי, ויש דברים שהם מסובבים במקרה. אני אתן דוגמה. זה שהחיטה גדלה, זה מסובב בעצם מן הגשם. נכון? ירד הגשם, החיטה גדלה. ובגלל זה יש גם רווחה כלכלית במדינה. אנשים לא רעבים. זה נכון, זה מסובב באופן מקרי, אני הייתי אומר עקיף, מזה שהגשם ירד. אבל היה יכול להיות באותה מידה שהגשם ירד והחיטה תגדל, ובני אדם לא היו קוצרים את השדה. ואז החיטה הייתה נשארת בשדה ומרכיבה. כך שזה שאנשים סביעים בעקבות זה שהחיטה גדלה, זה מסובב במקרה ולא מסובב בעצם. זה פשוט להסביר את המושג פה של המהר"ל. אז אומר ככה, מדרכה של תורה לבאר המסובב בעצם, שזהו מדרך החוכמה, לא דבר שהוא מסובב במקרה. מה הבעיה? אתה יודע מה פירוש המילה מסובב? אני שואל אם אתה יודע מה פירוש המילה מסובב. יפה, אז לכן לא הבנת. אתה יודע מה פירוש המילה סיבה?
מה שגורם
לי. והדבר שנגרם, איך קוראים לו? מסובב. עכשיו אתה יודע מה פירוש המילה מסובב? יפה, יש דבר שהוא מסובב באופן עצמותי, זה באופן עצמותי שהגשם מגדל את החיטה. הגשם... כן. ואמרתי שלא צריך שיהיה חיטה בקרקע. אמרתי שאם יש חיטה, כן, אמרתי, זה באופן עצמותי שהגשם מגדל את החיטה. לא אמרתי שבאופן עצמותי הגשם ממציא חיטה.
זה משהו מצוי
להיות
הרבה דברים
עצמותיים
כדי שמשהו
יקרה. לא משנה. סליחה, אני רוצה להבהיר את המושג על ידי דוגמה. אין צורך להקשות על הדוגמה. הדוגמה זה רק כדי שתבין את המושג. על זה אפשר לעשות כאילו מפלפולים. אז אני רוצה להסביר לך מה ההבדל בין מסובב בעצם לבין מסובב במקרה. זה כל הכוונה שלי פה. בסדר? לא להגיד מתי הומצאה החיטה, מה היא אם החיטה, ושהארונסון גילה את אם החיטה בגליל וכו'. באצבע הגליל. כן? לא רוצה. כן? ושהארונסון היה חבר בבילו. בסדר, בנילי. כן? לא רוצה. ושאבשלום פיינברג בסוף... טוב, בסדר. לא, כי אתה יודע שהיה לו, לאבשלום פיינברג היה לו גרעין של תמר. זה קשור לחיטה, בתנאי שיש גרעין של תמר, אם לא, אז... בקיצור, הגשם מגדל את החיטה. זה דבר עצמי לגשם, מים, זה מגדל חיטה, אין מה לעשות. זה שאנשים סביעים, הגשם לא פעל את זה באופן ישיר.
זה עצמו?
זה, כן, זה מסובב בעצם מן הגשם.
תוצאה ישירה
לא רק תוצאה ישירה, זו תוצאה מהותית. בסדר? כי יש קשר מהותי בין המים לבין התפיחה של, בין הנביטה של הגרעין. עד כאן ברור? יפה. לעומת זה, זה שאנשים סביעים בגלל שירד הגשם, הדבר הזה הוא לא עצמותי. שהרי יכול להיות גם שאנשים לא יקצרו את החיטה. ואז החיטה תרכיב, למרות כל הגשם שירד. אוקיי? אוף, עכשיו, מתוך זה אנחנו מגיעים גם לשאלה של עולם הבא שלא כתוב בתורה. מה זה קשור לעניין? אומר, מדרכה של תורה, לבאר המסובב בעצם, שזהו מדרך החוכמה, לא דבר שהוא מסובב במקרה. ומה שהתורה מביאה לחיי העולם הבא, אין זה סיבה בעצם. רק במקרה. לפי שעולם הבא נברא מאיתו יתברך, כמו שנברא העולם הזה. ואם כן לא יתאחד לומר... רק שבשמירת תורה ומצוותיה זוכה לאורך ימים שלו יהיה נפסד. כי החטא מביא לאדם הפסד, ובקיום המצווה זוכה לאורך ימים, שזה נזכר בתורה תמיד, וארכת ימים למען תחיון. וכאשר יהיה לו חיים, אז מעצמו בא לעולם הבא, שהוא יהיה בסוף. ואם לא ישמור התורה, לא יהיה לו אריכות ימים, ויגיע לו המיטה, ואיך יבוא לעולם הבא? נמצא, כן התורה סיבה בעצם לעולם הבא, רק לאריכות ימים. למה הוא מתכוון? מה?
לפי זה העולם הבא זה פשוט העתיד.
כן, עולם הבא זה העתיד האבסולוטי. עכשיו, אז מה בעצם כאן הוא אומר כאן המהר"ל? הוא אומר, עולם הבא זה ריבונו של עולם ברא. כן, אתה לא מייצר עולם הבא. עולם הבא זה המצב העתידי, ריבונו של עולם כבר סידר את זה, זה בסדר. השאלה אם אני שותף או לא, זה פשוט, אם אני לא קלה, אם אני מתמיד את הקיום, אז אין ספק שאני מגיע לעולם הבא. אם אני מפסיד את הקיום, אז אני לא מגיע לחיי העולם הבא. יוצא לפי זה שקיום המצוות של התורה מביא באופן עצמותי להתמדת הקיום, מה שנקרא בעברית אריכות ימים. אתה מאריך ימים, אז אתה גם מגיע לאחרית הימים. אבל יוצא לפי זה שהתורה היא הסיבה העצמית לאריכות הימים, וסיבה מקרית להגעתי לחיי העולם הבא. ולכן התורה תדבר על המסובב בעצם, היא אומרת וערכת הימים, ואינה מדברת על המסובב במקרה, שזה להגיע לחיי העולם הבא. עד כאן מובן? זאת אומרת, התורה תאמר לך, הנה, יש לך רכב. ברור שאם יש לי רכב, אני אגיע גם ליעד. כי הרכב הוא מה שנותנים לי, כן? אתה קיבלת בונוס, התנהגת יפה, קבל רכב. בסדר? בבקשה.
עצמי זה הכרחי? עצמי זה הכרחי?
כן, עצמי זה הכרחי. בסופו של דבר. כן.
נו. אי אפשר להתעלם בכל זאת שתפיסת העולם הבא הרווחת והתרבותית בעם ישראל היא לא זאת.
אז עכשיו, אתה צודק, אבל המהר"ל מדבר על העולם הבא על באמת, לא התפיסה התרבותית הרווחת בעם ישראל. יש הרבה טעויות.
התפיסה הבעיה זה שהתפיסה התרבותית הרווחת הזאת נשמעת גם בפי רבנים גדולים.
זה קושי על המהר"ל. אתה אומר, אם רבנים גדולים אמרו אחרת מהמהר"ל, זה קושי על המהר"ל. המהר"ל הוא לא קושי על הרבנים הגדולים, אתה אומר.
לא, אני רק אומר שהתפיסה
הרווחת
היא לא סתם המצאה של
העם. בסדר. טוב, הלאה. מה?
אולי תתפסת
יום
לנושא.
וואה, אתה רוצה שאני אסכים עם זה?
לא ננסה.
ננסה.
העולם הבא.
כן.
הוא צורך של אנשים, אתה אפילו להאמין שיש דבר כזה שנקרא עולם הבא, כי הרב מסביר למשל שהם בית ראשון לא חשבו על עולם הבא.
נכון.
דיברו כעולם הזה.
נכון.
ולפני כן אברהם אבינו חשב על עולם הבא. אברהם, יצחק, יעקב, לא.
ברור, ברור שהם חשבו.
כל התרבויות צריכות את זה. למה אתה צריך את זה בכלל?
למה צריך בכלל עולם הבא?
כן. למה אדם מספר לעצמו שיש דבר כזה?
למה צריך שיהיה עולם הבא?
איך הם היו פועלים אם הם לא היו מאמינים בעולם הבא? למה הם היו פועלים כמו שהם פעלו? זאת אומרת, כל מה שהם עשו זה לעתיד, הזרע שלהם, הכל זה לעתיד.
תראה, הוא רוצה שאני אענה לו. לא, פשוט, זה לא אכפת לי. כלומר, אני שמח שאתה עונה במקומי, כי אני אגיד לך למה. ככה בינתיים אני יכול לנוח, אבל אני בכל זאת...
לא,
קיבלתי מזכורת כדי שאני אענה לו, אז אני אענה לו. כן, מה?
שאלה.
לא, בסדר. התשובה, שאם אתה אומר שאין עולם הבא, אז אתה אומר שאין לעולם הזה משמעות. כי העולם הזה הוא דפוק. כן, הוא רע. המצב רע. יש... יש, יש רעב, יש רדיפות, יש מחלות, ויש מוות. זה פחות או יותר הנתונים של העולם הזה. כן, אבל אני לא מדבר על זה, העולם הבא של האדם הפרטי. מדבר, האם אתה מוכן לקבל שמי שברא את העולם יסכים להשאיר את העולם במצבו העכשווי? זה סקנדל. אין, איך היה אומר הרב יהודה אשכנזי? איך יודעים שיש עולם הבא? כתוב מפורש, בראשית ברא אלוהים. אם בראשית ברא אלוהים, אז יש עולם הבא. בגלל שאם אלוהים הוא טוב, והוא אחראי על כל מה שקורה פה, ואתה, נגיד, קצת אובייקטיבי, רואה איזה סבל יש פה, אז אתה לא יכול לקבל שהעולם יישאר כמו שהוא. מוכרח להיות שהעולם יהיה יותר טוב. עכשיו, אם אני אישית אהיה שותף במובן הפרטי לאחרית הגדולה הזאת, זה בכלל לא משנה. מדוע? בגלל שאני רוצה לחיות בעולם שאני יודע שכדאי שייברא. למרות שבאופן פרטי יכול להיות שהאדם יאכל אותה. כמו שאמר דוד, יודע אני שאתה נותן שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אלא שאיני יודע אם יש לי חלק עמהם, שמה יגרום החטא. אומר הרב קוק, בעולת ראייה, שדוד המלך היה שמח, מעצם זה שהוא חי בעולם, שיש לו אחרית טובה. אפילו שהוא לא ידע אם הוא עצמו יהיה שותף לזה. אף אחד לא רואה את האחרית הטובה בימיו. זה תלוי, יש ביטוי כזה אצל חז"ל. עולמך תראה בחייך. זה עניין של הסתכלות. יש התנוצצות, אפשר לומר, של העתיד. כי השאלה היא, ממה אנחנו מונעים? האם אנחנו מונעים ממאורעות העבר? ואז יוצא שהיהדות היא סוג של דת נוסטלגית המתרפקת על זיכרון מעמדים חשובים שהיו בעת העתיקה. או שמה תאמר, משהו האמת, שהיהדות מונעת על ידי המצב העתידי של העולם. מה? ואנחנו מונעים לקראתו. כמו חץ שנמשך על ידי מטרה מגנטית. כן, בבקשה אדוני.
אני חוזר בי, רציתי לומר, שמעתי בכיתה שעדיף להיות דתי מאשר להיות גוי או חילוני, מצד ההלאה. אז אמרתי שככה אני חושב, אז אני חוזר בי, אני לא חושב ככה. אני בטוח.
יפה.
אני יודע שזה ברור
לנו. זה יפה, אבל זה לא נוגע לנושא שלנו.
לא, זה בדיוק הנושא.
לא?
בעולם הזה שהמכונה רע,
סליחה, אבל אנחנו לא עסוקים בשאלה מה כדאי להיות. ואם העולם הזה הוא טוב או רע או חד.
אז למה העולם הזה טוב?
לא, זה כן עסקנו. אני טענתי שהעולם הוא רע, זה נכון. השאלה אם כדאי להיות יהודי או גוי, זאת לא שאלה שעלתה כעת, לפחות לא בראש שלי. כן? אוקיי. טוב, בואו נמשיך עכשיו בנושא שלנו. אריה. אה, לא, זה כבר כל זה קרה. טוב. אז אם כן, משל, מה?
תודה אחת שקשר איתה. העולם הזה, לאדם, בונים על זה, הדלת-דלת, שהוא דלת-דלת, דתי דמת, הוא באמת רע.
מה זה דלת-דלת?
דתי דמת. אז בוא נגע, הוא רע ואפילו ממש, יכול להיות אפילו גיהנום. והאדם שהוא אומר, מה זה דתי, עובד לשם? אני עובד לשם, מה שנקרא, אני לא רואה בעיניים כלום חוץ מהשם. העולם הזה...
מעניין מה שאתה אומר. אני לא רואה כלום חוץ מהשם, זה סימן שאתה מניח שאם לראות את הכלום הזה, זה היה עושה לך רע.
לא.
אני מעוניין כעת לא לקיים את הדיון הזה. הדברים האלה הוזכרו בקשר לשאלה שהשואל בעצמו אמר שהיא טיפה סטייה מהנושא. טוב? טוב. משל זה, שהתורה נותנת לאדם חיים בעולם הזה, ונתורה סיבה לעולם הזה. אבל כאשר התורה נותנת חיים לאדם בעולם הזה, תודה רבה, אז בעצמו הוא בעולם הזה. כלומר, קיבלתי חיים, אז איפה חיים? פה בעולם הזה. וכך התורה סיבה בעצם לאריכות הימים, ואינה סיבה לעולם הבא. לכך לא נזכר בתורה, רק המסובב בעצם, שזהו אריכות ימים. ועל זה התורה היא סיבה בעצם. אמנם, פירוש זה, זאת אומרת, עד כאן הפירוש שהוא גם כן אמיתי. כן, אומר המהר"ל, אני יכול לתת לכם כן, פירוש שהוא גם כן אמיתי, מדוע העולם הבא לא הוזכר בתורה? כי התורה מדברת על מה שמסובב בעצם, ולא מסובב במקרה. המסובב בעצם את קיום התורה זה אריכות הימים, מה שאין כן ההגעה לחיי העולם הבא, היא דבר הנמשך באופן עקיף, אף על פי שלא ייתכן שלא יקרה. אני לא אמרתי שאריכות הימים זה דבר טוב. אני לא יודע, או שזה טוב או שזה רע, אבל זה לא הנושא. מה שאומר המהר"ל זה שהעולם הבא, זה אריכות הימים, היא המסובב בעצם את התורה. המהר"ל לא התעניין כעת בשאלה אם העולם הזה הוא טוב או רע, כי המהר"ל לא התעניין בשאלות שהן טיפה סטייה מהנושא. בסדר? ולכן המהר"ל לא יסכים, ולכן אני מוכרח לעשות את שליחותו שיוסט הדיון לנושא שממש הוא לא התכוון לדבר עליו עכשיו. בבקשה. מה? לא, לא. הוא אומר שיש צד של חוכמה בתורה. דרכם של החכמים לדבר על המסובב בעצם, ולא על המסובב במקרה. מכיוון שהתורה היא חכמה, לכן היא תדבר על המסובב בעצם. בסדר? זה שהתורה איננה חוכמה, זה לא אומר שהיא לא חכמה. אתה יודעים מה שאני אומר? אתה אומר שזה מדרך אני? מה היית רוצה להכניס את המילה חוכמה בנבואה?
זהו, מדרך החוכמה היה צריך להיות בסוף המשפט.
בסוף המשפט, איפה היית שם את זה?
עוד דבר שהוא מסובב
במקרה,
שזהו, מדרך החוכמה.
בסדר. זה כמו, איך לומר, זה מאמר מוסגר. הסגנון שלו. אני לא אחראי על טיב התחביר של המהר"ל, אבל זה ככה הוא כותב. כן, סליחה, לא העולם הבא מסובב במקרה. הגעתי אל העולם הבא, זה מסובב במקרה מעת קיום התורה. ואריכות הימים מסובב בעצם. אבל עולם הבא הוא מסובב בעצם מעת השם. אבל לא מעת קיום תורתו. בסדר? כלומר, מאיפה יש עולם הבא? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אבל מה קורה לי כשאני מקיים את התורה? אני מאריך ימים. אריכות הימים מביאה אותי לחיי העולם הבא. בדיוק. טוב, הלאה. אבל, עכשיו הוא חוזר לפירוש הראשון. אמנם, פירוש זה מוכרח לומר, כאשר יתבהר מעניין הנבואה בעצמו, כלומר, הפירוש הקודם, מוכרח לומר, כאשר יתבהר מעניין הנבואה בעצמו, שכמו שחוש העין המקבל הראות מקבל מוחשיו על ידי הדבקות החוש במוחש, כך כוח הנבואה על ידי התקרבות כוח הנבואה במושג ההוא, מה אמרתי? הדבקות כוח הנבואה במושג ההוא הוא מתנבא. ולפיכך, אי אפשר שהיא הדבקות בדבר נבדל מן העולם, ולכך אי אפשר הידבקות בעולם הבא בעצמו כי אם בעולם הזה. ואשר יגיע למציאותו בעולם הזה, כמו בארכת הימים. וכיוצא בזה, שהוא דבר שנמשך למציאות, למציאות שיש לו בעולם הזה. שכאשר יעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא, יהיה קיום למציאותו אשר יש לו עתה בעולם הזה, ודבר זה מבואר, ואין להאריך. ואף, עכשיו עד כאן זה היה ההסבר. עכשיו הוא נכנס לאיזושהי מעין קושיה. ואף שהשכל משיג הדברים הנעלמים, מה טיב ההשגה הזאת? כן, הרי אמרנו שזה לא חוויה. מכל מקום, דבר שהוא נבדל מן אדם לגמרי, ראוי שלא יהיה השגתו בו. כלומר, מה שכאן הוא מסביר, שגם השכל זה מעין חוויה. לכן, דבר שהוא לגמרי מחוץ ליכולת ההשגה של האדם, והגדרה, האדם לא ישיג. ולפי זה אנחנו נמצאים פה, יש לנו כיכול כמין שלושה מישורים. יש מה שאני יכול לחוות באופן ישיר, יש מה שאני יכול לחוות דרך השכל, ואז יוצא שההבחנה בין שכל לבין החוויה היא הבחנה קצת מלאכותית, ויש מה שאני לא יכול להשיג בכלל. בסדר? לכן אומר המהר"ל, דבר שהוא נבדל מן האדם, אין ראוי שיהיה לו השגה בו, שכל השגה חיבור וצירוף למושג. והיציאה של עולם לפועל המציאות, הוא נבדל מן העולם. אחר ימצא העולם בפועל. מה הוא מדבר כאן? הוא חוזר לדברי המדרש שהובאו בתחילת ההקדמה. כן, בתחילת ההקדמה הבאנו את הפסוק, כבוד אלוהים הסתר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר. מה אמר המדרש על זה? מי בראשית עד ויחולו הסתר דבר, מכאן ואילך חקור דבר. זאת אומרת שיש נושא שאתה חייב להסתיר, אתה לא יכול להשיג אותו. מהו הנושא הזה? מה שמבראשית עד ויחולו. מה זה שמבראשית עד ויחולו? היציאה של העולם אל הפועל. האיווצרות. מאיפה הקבלה לקחה את זה? עכשיו, אז מה שהוא אומר כאן, אני לא יודע, אני עכשיו מנסה להבין את המדרש, ואני מנסה להבין את המהר"ל על המדרש. אתה מכניס עוד גורם, זה מסבך אותי. כן, אבל תראה, אני אסביר לך משהו. אני יש לי להבין פשוט. אני יש לקרוא מהר"ל מדרש. זה אני לנסות. בסדר? עכשיו, אז אני אשור לחזור לדברים. מבראשית עד ויחולו, זה היציאה של העולם אל הפועל. היציאה של העולם אל הפועל, זה תהליך שהוא חשוב מאוד, שהתרחש בראשית ההוויה, אבל זה שונה מאוד מהמצב של העולם כעת. למשל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את חוק הגרביטציה, אם אפשר ככה להתבטא, אז האם התפוחים היו נופלים? זה עוד לא הוחלט. כן? התפוחים לא ידעו אם ליפול או לעלות או לעשות סיבוב. אבל בסופו של דבר, כי זה נקבע, מצב העולם הוא כעת שהתפוחים נופלים על הראש של ניוטון שנרדם מתחת לעץ. זה מאיר אותו ואז הוא מגלה את חוק הגרביטציה. עכשיו, הדבר הזה הוא המצב של העולם כעת. יוצא לפי זה שהמצב של העולם בהתהוותו, אני נבדל מזה. אני רחוק מזה. לכן אני לא יכול להשיג את זה. לכן על זה נאמר, הסתר דבר. בואו נקרא את זה שוב. והיציאה של העולם לפועל המציאות. הוא נבדל מן העולם, אחר ימצא העולם בפועל. שאין הדבר כאשר הוא בעת הוויה, מדמה לאחר הימצאו. כלומר, הדבר כשהוא בשעת התהוותו, הוא שונה מאיך שהוא עכשיו. למשל, אתה רואה קד חרס, דבר פשוט ביותר. אתה לוקח קד חרס, אתה רואה איך מייצרים קדים כאלה. ברור שהדבר בשעת התהוותו הוא שונה מהמוצר המוגמר.
בעצם המהר"ל אומר, זה הכרחי שתראית ריאה ולא השתתפות הנברא, אבל אחר כך יש לתת...
לא, הוא אומר דבר פשוט, שאתה לא יכול להשיג את הבריאה בשעת התהוותה. כי אתה לא שם. זה מה שהוא אומר. זה נבדל ממני. זה לא נבדל בהחלט, אבל זה נבדל ממני. אני עכשיו לא בעולם בשעת התהוותו. אני בעולם אחרי יציאתו אל הפועל. ואז כללי ההתנהגות של העולם הם שונים מאשר העולם בשעת התהוותו. אמת? זהו, זה מה שהוא אומר. שאין הדבר כאשר הוא בעת ההוויה, מדמה לאחר הימצאו. ולפיכך ההשגה בדבר זה, שהוא הימצא העולם, ואיך יצא לפועל המציאות, שזהו קודם הימצאו, הוא נבדל לגמרי מן האדם אשר הוא נמצא בעולם. כמו שבדוגמה יותר פשוטה, ההורים שלי המציאו אותי. אז זה לפניי.
יצירת
הוולד. הם יצרו אותי. זאת אומרת שהם קודמים לי. אז מבחינתי ההורים נבדלים ממני. לכן אני חייב להם כבוד. כן? הכבוד מראה על הריחוק. כן? דבר שאני מכבד, אני נזהר. כן? כי בגלל שהם קודמים להווייתי. ולפיכך, על זה אמר, כבוד אלוהים מסתר דבר מן בראשית עד ויחולו. שעד ויחולו מזכיר בהוויית הנמצאים ואיך יצאו אל הפועל, וזה יש להסתיר. עד כאן הוא, כן?
למה?
אז אני הזכרתי בשיעור הקודם, ולפני שני שיעורים, שמה שאומר עד ויחולו, זה עד הנקודה הקרונולוגית של ויחולו. כל מה שכתוב בפרקים ג' וד' בעצם נמצא לפני ויחולו. אז זה גם כלום. כן.
סליחה, אני לא הבנתי את הנקודה הזאת. יש לנו את הקבלה כמו התורה, התורה הקבלה זה כמו התורה. לא הבנתי, ואם הסדירה בעצם את ההוויה...
גם את הקבלה אף אחד לא לומד.
מה?
גם הקבלה לא לומדים בציבור. זאת אומרת, זה נבדל מהרוב.
מהרוב, כן.
נכון? אז עכשיו, איך היחידים לומדים את זה? זאת השאלה. איך היחידים לומדים את זה? על זה המהר"ל ידבר בפסקה הבאה, שאנחנו נתחיל אותה עכשיו, אם יינתן לי הרשות. כן. מתי הם לא נותנים לי רשות?
כל דבר שאני לא שותף להתחייבותו.
כן.
אני לא יכול להבין אותו. אז אני לא יכול להבין בכלל את כל התורה, לא יכול להבין את הש"ס, לא יכול להבין... אני יכול להבין ממה שעמדתי על דעתי ואילך.
מה שאתה מבין, זה המוצר המוגמר, זה נכון. עכשיו, כדי להבין איך התהווה משהו, אתה צריך לעשות מאמץ מיוחד. המאמץ המיוחד שנדרש כדי להבין איך דברים התהוו, זה לא מתוך דברים שמצויים על פני השטח. נכון?
לא.
אם אני רוצה להבין איך, נגיד אני קורא במשנה או בגמרא איזשהו רעיון, אני רוצה להבין איך נולד הרעיון, זה סוג אחר של התבודדות מאשר להבין מה נאמר. נכון? זה שני דברים. כדי להבין איך נולד הרעיון, אני זקוק לנתונים שלא נמצאים בשטח, אלא אני צריך להסתגר בתוך עצמי, לעשות מעשה של חשיבה. זאת אומרת שאני עכשיו מסתגר בחדרי ליבי.
זה גנוז
בתוך. זה גנוז. אז אני עוסק בנסתר. נכון? לכן, צורת הלימוד של המסקנות, זה שונה מצורת הלימוד של התהוות הדברים. זה כמו הבדל בין גמרא להלכה. נכון? יש הבדל בין גמרא לבין הלכה. אני זוכר, לא אשכח עד היום הזה, אני לימדתי פעם בטכניון סוגיה. סוגיה במסכת ביצה על מראית העין. יש הלכה של מראית העין. עכשיו, דבר שאסרו אותו משום מראית העין, אסרו גם בחדרי חדרים. עכשיו, יש בגמרא דיון על זה. האם זה נכון, זה לא נכון, יש דעה שאומרת שבחדרי חדרים מותר. והיה שם תלמיד שלמד הרבה שנים, מהנדס, רציני והכל, הוא לא הצליח להבין את הסוגיה, כי הוא כל הזמן נקשה, אבל זה לא נכון. הרי יש לנו כלל שדבר שאסור כשהוא מראית עין, אסור גם בחדרי חדרים. והוא לא הבין שהוא נמצא מול הטקסט, שהוא תיאור ההתהוות של ההלכה הזאת. ברור? אלא. אז תבין שבו מדובר בשני דברים שונים. יש המסקנה ויש ההתהוות. זה שני סוגי לימוד.
כן,
מה?
אז לא
נכון.
אז עד עכשיו, כל דבר שעומדים,
בצעק
נוגעים
מסקנה. נכון. נכון.
אבל
הידיעה
זה
שנגיע
להתעסק
בהתהוות,
נכון?
אנחנו רוצים להתעסק גם בהתהוות. השאלה איך עושים את זה?
בשביל
זה, כדי לדעת איך עושים, כדי לדעת איך עושים את זה, צריך לקרוא את המהלך הבא במהר"ל, שאני מתחיל לפתח ספק רציני אם נגיע אליו. כן, מה השאלה? האם עד ויחולו זה כולל או לא כולל? לא יודע. הוא בפרק ב' דחגיגה. נאמר ככה, זה לא ישנה הרבה בהבנת הנאמר כאן. הבנתי, אבל זה לא ישנה הרבה בהבנת הנאמר כאן, לכן אתה רואה שלא אכפת לי בשלב הזה. טוב, הוא בפרק ב' דחגיגה. דף י' א' עמוד ב'. יש משנה, אין דורשין בעריות לשלושה, ולא במעשה בראשית לשניים, ולא במרכבה ליחיד. עד כאן דברי המשנה. אז או כתוב בשלושה או לשלושה, זה תלוי בגרסאות. אז אם אין דורשים בעריות לשלושה, אז לכמה דורשים? לשניים. לא דורשים במעשה בראשית לשניים, אז לכמה? לאחד. ולא דורשים במרכבה ליחיד, אז לכמה? לאפס. נכון? לעצמו. מי שאת השאלה, אם זה נכון, איך תעבור המסורת של מעשה מרכבה? הרי אם אסור ללמד את זה, אז אחרי משה רבנו, זהו, נגמר. אין יותר מעשה מרכבה. או נגיד אחרי יחזקאל הנביא. כי אסור ללמד. זה קצת לא מובן מה שכתוב כאן, נכון?
הביטוי דורשים מורה ושני תלמידים, מורה ותלמיד.
כן, המורה והתלמיד. אז המורה הוא לא יכול לדרוש בעריות לשלושה, הוא חייב שיהיו רק שני תלמידים, לא שלושה. במעשה בראשית, אסור שיהיו שני תלמידים, מספיק שצריך שיהיה רק אחד. במעשה מרכבה אפילו התלמיד אחד אסור שיהיה. כן? אלא אפס. זה לא מובן איך מעבירים את מעשה מרכבה לפי זה. הרי זה חלק מהתורה, איך זה יעבור. פירוש, אלו שלושה דברים. כלומר, קודם כל, למה שלושה נושאים? מה זה זאת אומרת? עריות, בראשית, מרכבה. פירוש אלו שלושה דברים. הראשון, שהשם יתברך, מציאותו מובדל מכל הנמצאים, ואין לו השתתפות עמהם. קוראים לזה בעברית פשוטה, טרנסנדנטי. השני, שהוא יתברך, המציא שאר הנבראים. קוראים לזה בריאה. השלישי, שהם מסודרים מאיתו בסדר שלהם. זה מה שנקרא המוצר המוגמר. כי מה שהמציא אותם, שהוא הוצאתם לפועל, דבר בפני עצמו, ואילו זה שסידר אותם כפי מה שהם עליו, עניין בפני עצמו. כן, יוצא לפי זה אומר המרא שאתה מחלק את נושאי החוכמה לשלושה. הצד היותר עליון של החוכמה זה הקדוש ברוך הוא לבדו, ואין לו השתתפות עם זולתו, ויש היחס בין הבורא לנברא, זה פעולת הבריאה, ויש העמידה של הבריאה בפני עצמו לפי הסדר שלו. זה לא פשוט. כי הבנאי, הבונה בית, מתחילה מסדר אותו בשכלו, ואחר כך מוציא אותו לפועל. וזה מה שאמר אל, אלוהים, השם, דיבר ויקרא ארץ. כן? אז מה זה השם? זה שם המיוחד. כי השם המיוחד הוא שם העצם, מורה שהוא נבדל מכל הנמצאים, ובו מקוימים כל הנמצאים. ושם אלוהים, פועל הנמצאים כולם, שהרי מעשה בראשית, בכל מעשה בראשית נאמר אלוהים, ובשם אל, סדר הנמצאים כולם, כי בריאתם בדין וסדר, כל ענייני, בדין, כי בריאתם בדין, וסדר כל ענייניהם בחסד. שזה השם הוא חסד. כן? ברור? אז זה מביא את הפסוק. אל אלוהים השם, דיבר ויקרא ארץ. אז זה ממטה למעלה. אל, זה החסד שקיים בכל הבריאה כולה. כן? פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. זה אל. אלוהים זה הבריאה שנעשתה בדין, בראשית ברא אלוהים. השם, יודקי ופקה, זה בינו לבין עצמו. זה כשהוא חושב לבד, כביכול. בסדר? אל אלוהים השם, דיבר ויקרא ארץ. וזה שאמר, לא במרכבה ליחיד, כי מרכבה מורה שהוא יתברך נבדל מכל הנמצאים. כי כל רוכב, במה שהוא רוכב עליו, הוא נבדל מן אשר רוכב עליו. כך כל עניין המרכבה. ההשגה, המורל שהוא יתברך נבדל מכל הנמצאים. ואיך הוא רוכב עליהם ומנהיג. כי בזה שהוא נבדל מהם, מנהיג אותם. כמו הרוכב, המנהיג אשר רוכב עליו. יש סוגיה במסכת בבא מציעא שנקראת סוגיית רוכב ומנהיג. רכוב ומנהיג, רכוב ומנהיג. שרכוב זה בהמה שרוכבים עליה, והמנהיג זה מי שרוכב עליה או שמושך אותה. מספרים על אחד מגדולי הרבנים המתנגדים לחסידות, שכחתי את השם שלו, הרב צבי הירש משהו, לא זוכר מה היה, מי זה היה. הוא היה למדן גדול, והוא רצה להתמודד מול החסידים, ואז הוא פנה לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואמר לו, אני רוצה לבדוק אם אתם החסידים יודעים ללמוד גמרא. אז אני מציע שניקח סוגיה ונלמד אותה ביחד. אמר רבי לוי יצחק, אין בעיה. אמר לו, המסנגד, אנחנו נלמד סוגיית רוכב ומנהיג. רכוב ומנהיג. אבל, בתנאי אחד, שלא תתחיל לתת לי פירושים חסידיים, כגון ש... רכוב הוא המלאך, ומנהיג זה הקדוש ברוך הוא. אל תגיד דברים כאלה. קיבל לרבי לוי יצחק, התחילו ללמוד, והקשו קושיות, תרצו תירוצים, למדו פה, שם. אבל אותו רב היה חריף מאוד. בסוף, רבי לוי יצחק לא הייתה לו תשובה לכל הקושיות. אמר, ומה העשה שבשבילי רחוב ומנהיג, שבשבילי רחוב הוא המלאך ומנהיג זה הקדוש ברוך הוא, ובזה מתורצות כל הקושיות. עד כאן הסיפור המשעשע. טוב, וכמו הנשמה שבאדם, שהיא נבדלת מגוף האדם, ובמה שהיא נבדלת מן הגוף, מחיה אותו ומנהיגו. וכמו שזאת ההשגה, המורל, שהוא יתברך נבדל מזולתו ואין בו השתתפות מזולתו, כי עניין זה תהיה השגה שלא תהיה בה השתתפות, בזאת הידיעה רק לעצמו. כלומר, מה שאומר המהר"ל, הלומד צריך להיות דומה לנושא הנלמד. במילים אחרות, מורה לגיאומטריה צריך להיות משולש. באמת?
לפחות
כדור. כדור, תלוי מה הוא מלמד. כשהוא מלמד על כדורים, אז הוא צריך להיות כדור. כשהוא מלמד על משולשים, צריך להיות משולש. אז אומר המהר"ל, כשאתה לומד מעשה מרכבה, אתה צריך להיות דומה לנושא הנלמד. כלומר, שאין פה אף אחד. כי הרי מעשה מרכבה, זה הקדוש ברוך הוא בינו לבין עצמו. אמנם מעשה בראשית, שרצה לומר שהקדוש ברוך הוא המציא המציאות, ובזה עניין יצאו לפועל ונמצאו, לכך אמר, עד ויכולו כבוד אלוהים אסתר דבר, שזהו אשר המציא אותם לפועל. אבל כלומר, זאת אומרת שפה יש כבר עוד מישהו. יש הקדוש ברוך הוא, והעולם שהוא מהווה. אז זה כבר שניים. אז לכן הלימוד צריך להיות דומה לזה. יש הרב והתלמיד. אבל... מה? בשעת ההתהוות של העולם. בשעת ההתהוות של העולם, יש הקדוש ברוך הוא והעולם. המתהווה. אז יש כבר שניים. אז גם כשלומדים את הנושא הזה, צריך שיהיה רב ותלמיד. בדומה לנושא הנלמד. כמו שיש הבורא והבריאה, כך יש הרב והתלמיד. מאיפה הנחת היסוד הזאת באמת? זה לא
בצחוק של...
לא, זה לא בדיוק בצחוק, זה אמיתי. לא, זה לא בצחוק, זה אמיתי. כדי להתחבר אל דבר, אני צריך להיות דומה לדבר. הדומה מתחבר אל הדומה. לכן הנושא הנלמד צריך להיות דומה לי, או אני צריך להיות דומה לנושא הנלמד. אם הנושא הנלמד הוא מעשה מרכבה, אז אני צריך להיות דומה, דיינו שלא יהיה אף אחד. ברגע שאני לומד מעשה בראשית, יש כבר שניים. אבל מבה יבחולו ואילך, אינו מדבר במה שנמצאים מאיתו יתברך, רק מדבר במה שנמצאו התולדות זה מזה. ומפני שהחוכמה, וזה כבר נקרא אריות, כן? ומפני שהחוכמה של מעשה בראשית יציאתם לפועל, ונמצא שנתברך לזולתו, שהרי ימציא אותם, ובעניין זה מותר לדרוש. שהחוכמה מגיעה לזולתו, לכך מותר לדרוש ליחיד. ואריות, מותר לדרוש לשניים. מפרש שם, אריות, סוד אריות. ופירוש סוד אריות, סדר המציאות וחיבורם זה עם זה. ועל זה בא סוד אריות. שהשם יתברך סידר בחוכמה, שזה אסור עם זאת, וזאת אסורה עם זה. כפי הסדר שסידר השם יתברך הנמצאות בחוכמה, וכל סדר במה? אי אפשר, וכל סדר במה אי אפשר רק בין שני דברים. כי בדבר אחד הוא נמצא אחד אין סדר, ולפיכך דורשים באריות לשניים. וזהו הדורש השלישי, הדורש כמו הרב, הוא השלישי המוציא הדבר. כי ראוי שיהיה הלימוד כפי הלמד, שהוא החוכמה בעצמה. שאם הלמד שהוא החוכמה מתפשט, כך הלימוד מתפשט גם כן, לפרסום אותו. ולפיכר, במה שסוד האריות תולה בסידור הנמצאים, והתחבר זה עם זה, והתרחקם זה מזה, ואין סדר רק בשניים המסודרים מן המסדר, ודבר זה בוודאי, התפשטות בעולם. לא כמו מעשה בראשית שאינו רק הוצאתם לפועל. ולפיכר דורשים באריות בשניים, והדורש הוא השלישי. אז למה שלא תדרוש באריות בארבעה? בחמישה? אומר לא, ובעוד, במה שהאריות כולם התרחקות מדבר שהן ראוי החיבור, ויהיו הנמצאים עומדים בחוקם וגבולם שנתם שנדבר להם. לכך נקראים אריות חוק, כי דכתיב את חוקותיי תשמרו גבי אריות, וזהו סוד האריות, כי השם יתברך המציא הנמצאים נתן להם חוק, ולא יצאו מחוקם, וזה כולל כל הנבראים שיש להם חוק, שישמרו חוקם. והאריות שהוא החיבור, במה שהן ראוי לו, הוא יציא מן החוק. ולפיכך עניין האריות הוא יותר קרוב אל העולם, במה שהוא חוק הנמצאים, שלא יצאו מחוק אשר ראוי להם מצד עצמם, והרי המדרגות הם שלוש. האחד הוא המרכבה, במה שהוא יתברך נבדל מן הנמצאים לגמרי, ומפני כי ההשגה הזאת במה שהוא יתברך נבדל מן העולם, לכך אין ראוי שיהיה פרסום בעולם לגמרי לדבר זה, ואין דורשים במרכבה ליחיד, הוא מעשה בראשית, שהוא יציאת העולם לפועל משהין ברך, והוא מדרגה יותר נראה בעולם דורשים לאחד, ולשניים אסור, שהרי מעשה בראשית רק מה שהוציא לפועל הנבראים, אבל העריות שהוא חוק הנמצאים עצמם, שלא יצאו מסדר ראוי להם, הוא מדרגה עוד יותר נתלה בנמצאים עצמם, הוא יותר קרוב אל העולם, ולפיכך לשניים מותר ולשלושה אסור, כי כבר אמרנו, כי כל דבר זה הוא נבדל, כל דבר זה הוא נבדל מן העולם עצמו אחר עם עצמו, ואחר שסדרו השני ברך. ולפכך יש יותר התאה גם כן בדבר הזה, כמו שמפרש שם, שאם ידרוש לשלושה, מתוך שהרב מסביר דבר לאחד, דבר שראוי להסתירו בעצמו, אם אחד יישא וייתן עם חברו בעניינים שמסתרים כמו אלו, שנפרשים ונבדלים מבני אדם, יבוא לטעות אחר שהשגה הזאת בדבר שהוא נבדל מן העולם עצמו, ודבר זה ברור. כלומר, עדיין הסדר של העולם זה עדיין לא העולם עצמו. כן.
אבל
דווקא
יום
מנהיג,
כבר אחרי
הפלוגרש,
אחרי בריאה?
לא, מרכבה זה הכוונה, זה מחשבת הבריאה. זה ההגות, כביכול, של הבורא בינו לבין עצמו, לקראת העולם.
לפני הבריאה.
לפני הבריאה. אבל מה? זה בעצמו מה שמחיה את הבריאה. כמו שהרוכב נבדל מן הרחוב, ובזה מנהיגו.
אה? שערב
אומרת
החוק, חוק.
זה
דבר שאין
לו הסבר? לא, חוק הכוונה שהוא יסוד.
חוק מצד יסוד?
של חקוק, כן. עכשיו, יש פה שאלה שנשארה עדיין, אז איך אפשר בכל זאת להעביר מעשה מרכבה? ומה זה בדיוק מעשה מרכבה? הדברים האלה נדון בהם בפעם הבאה. שלום.